כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
חתוכה וחסן. חמישי שמח, חך לערב, אתם על חתוכה וחסן בכאן תרבות 104.9, 105.3. מה קורה חסן?
חמדו לי גד, איך אתה?
ברוך השם, ברוך השם, מבסוט לראות אותך עכשיו, אתה יודע?
כאילו לא ראית אותי כל היום.
לא, אתה יודע, אבל ככה אני יכול לתפוס אותך פה ברגע זה, כי אני כל השבוע ניסיתי ודי התחמקת, אני קלטתי. בוא נפתח את זה בקיצור.
בוא, אתה רוצה לפתוח?
בוא נפתח, פנו לא. אליך, נכון?
אליי? למה, מי צריך לפנות אליי?
די עם המשחקים, פנו אליך או לא פנו?
אבל אין לי מושג על מה אתה מדבר, אני כל השבוע עבדתי בגשם, גרביים רטובות, רטובים או רטובות? מה הדין עם הגרביים? רטובים, לא, שלא יתבעו אותנו. עם משוררים, הנה, אתם משוררים מזרחים, לא יודעים גרביים, רטובים, רטובות.
אני רציתי לדעת אם פנו אליך. אני אגיד לך איך שראיתי את הכותרת בעיתון. כן, הימין החדש מחפשים, המפלגה החדשה של נפתלי בנט ואיילת שקד מחפשים מזרחים, מועמד. כן. בורסת השמות רותחת, אני ישר אמרתי, אין, החסן הזה. לא במקרה הוא לא עונה לי, הוא בטח בקדחת פגישות.
רגע, אבל איילת שקד זה לא זאת שאמרה שהיא בת לאבא עיראקי ואמא מורה?
חצי עיראקית, חצי מורה, אבל הם מחפשים מזרחי שלם, אתה יודע. אם אפשר מישהו שהוא גם חצי מורה, גם חצי עיראקי, גם לא יודע. משחק שש בש, איך זה עובד? איך זה הולך?
שיבדקו עם אלי אוכן, אני שמעתי שהוא אינטליגנט, לא?
האמת שהוא אחד השחקנים הכי אינטליגנטים שיש.
כן, לא, זה היה...
באמת, אני עכשיו רציני אבל.
לא, אבל זה היה טייק אוף, זה חשוב...
כן, חשוב לומר שכשרצו להביא את אוכנה למפלגת הבית היהודי, שהם היו שם אז, הם אמרו...
זכרונם לברכה.
כן, אז הם אמרו על אוכנה...
כן, הבית היהודי כבר לא קיים, אתה יודע, זה...
הם אמרו על אוכנה, שמענו שהוא אינטליגנט. כן, זה מצחיק. תשמע, מצד אחד אני אמרתי, אוקיי, זה יפה שהם מחפשים, זה יפה שהם מרגישים מרומים ללכת בלי. מצד שני...
לא, זה בכלל לא יפה שהם מרגישים ללכת בלי. זה מה שנקרא... הפוך גוטה הפוך, אתה יודע, אנחנו מדברים על ייצוג של מזרחים, אתיופים, ערבים, נשים וכו', בעמדות מפתח, אבל תחשוב על זה ככה, זה פשוט הזוי שאנחנו חיים במדינת ישראל, מדינה קטנה במזרח התיכון, עם יותר, אתה יודע מה, עזובת יותר, לפחות 50% אזרחים מזרחים, ועדיין יש מפלגות בארץ שמחפשים את המועמד המזרחי שלהם, זאת אומרת, זה כאילו, אתה יודע, כמו... כמו לחפש איזה פרי נדיר, ובתכלס, זה כמו להגיד, אני מחפש תפוזים לסלט פירות בחורף בישראל. ככה שזה הפוך גוטה. כן, אנחנו כן, לא צריכים כן. ש... לא צריכים עוד מפלגות, מפלגות אשכנזיות שיחפשו את המועמד המזרחי שיצטרף אליהם כעלה תאנה ובורסת השמות רותחת. אנחנו צריכים להפסיק לשחק את המשחק הזה.
טוב, אני מקווה שהבחירות האלו גם יהיו הפתעות, כמו שקרה בארצות הברית, אבל בהחלט...
כמו שקרה בארצות הברית? אתה מאחל...
אני מתכוון שהיו בחירות האחרונות לסנאט, לקונגרס, אני לא זוכר, היו הרבה הפתעות טובות.
אני מנסה לחשוב מה יכול להיות בסדר גודל של ההפתעה שקרתה בארצות הברית. איפה הטרלול נמצא פה בארץ? אנחנו פה לא חסר לנו, אבל נראה לי שבארצות הברית הם שברו סי בבחירות האחרונות.
כמובן הבחירות לסנאט, שהיו הפתעה חיובית דווקא. אבל בהחלט משמח לדעת שמישהו קורא לעצמו ימין החדש, הוא מבין שהוא לא יכול להיות מה שנקרא ימין הישן, או משהו כזה, לפחות במקרה הזה. בוא נעזוב שנייה את הפוליטיקה, בוא נדבר על משהו שמח באמת, עובר עלינו חורף, אתה יודע, בדרך כלל אני כזה אנטי נגד החורף, כי זה רק קור, קור בלי חיר, קור בלי חיר. ווואלה, לראות את הנערות שוצפים ככה, לשמוע גשם באופן אינסופי, אתה יודע, איזה...
איפה אתה רואה את הנערות שוצפים, חטוב, בחדשות? בבית.
יש לי שלוליות רציניות.
אתה יושב בבית ואתה רואה את הנערות ש...
אני רואה בחדשות. אני לא מתקרב לנחלים שוצפים באמת, אבל לראות את זה ולראות את שהכנרת התמלק בינתיים בעוד איזה 25 סנטימטר, שמעתי, זה, אתה יודע, זה תענוג, זה כיף, גשם, אם כבר חורף...
האמת, אתה יודע שזה קטע ישראלי שלא עובר. מצחיק, כן? מה זה מצחיק? מפתיע אותי כל פעם מחדש. אבל וואלה, נהגי מוניות, כל מקום שאני הולך, כולם מדברים על הכנרת, זה כאילו משהו שאתה, לא יודע, אתה מצפה שזה כבר דיבור שיעבור, כזה 80s, 90s, לא יודע. מה עכשיו הכנרת עלתה בסנטימטר, בשני סנטימטר, בעשרה סנטימטר? זה מעסיק כאן את הישראלים, האנשים...
אתה יודע, זה איזשהו ברומטר, רוב האנשים לא יגידו לך, רגע, בנחל הזה הוא נחל שהוא בדרך כלל אכזב, לא זורמים בו מים, והאקוויפרים התמלאו או לא, אתה יודע, זה מין המילת קוד הכי ברורה, אוקיי, בוא תסכם לי את זה, אוקיי, בוא נדבר על ברומטר אחד, וזהו, זה כמובן הפך להיות
ברומטר. אבל אני אגיד לך משהו אחד שמטריד בגשם, וזה כמובן לא באשמת הגשם ולא באשמת החורף, התשתיות בארץ הן פשוט זוועה, אני הולך רגל, כידוע לחלקכם, ואני אומר לך, אני הולך עם גרביים ספר בתיק, ולפעמים גם גרביים ספר זוג אחד לא מספיק. אתה הולך כל מקום, הכל נראה כמו בריכות מים ענקיות, וזה לא תגיד שאתה גר באיזה מדינה שופעת גשם. שבוע גשמים! שבוע גשמים, אתה יודע מה? אפילו לא אחרי השבוע, ביום הראשון. כל מעבר חצייה הוא מתכון לאסון, מכוניות נוסעות ומשפריצים עליך... מפלי מים, שאתה לא יודע איך לצאת מזה, אבל חוץ מזה אין לי תלונות לגשם.
גם לי לא, אתה יודע, זה הכל יחסי, אני אומר, יחסית למחנה פליטים, מצב שלנו לא רע. אבל תגיד את האמת, פנו אליך או לא. בוא, לא ענית, פנו או לא. צחוק בצד, חסן. צלצל הטלפון על הקו היה...
אני אשמור את זה חסוי ביני לבין.
אשמור את הקלפים קרוב לחזה. טוב, מועמדים אזרחים, תציגו מועמדכם, אני חושב זה הזמן, לא? שלחו קורות חיים. נפתלי נקודה, בנט, שטרודל ג'ימל קום, סתם אין לי שם, הצלת את
הכל. אתה מזרחי מספיק?
אני לא יודע, אני לא יודע איך עבדות קבלה עובדות שם. שאלה טובה.
כן, שמעתי שאתה אינטליגנט.
כן, שמעתי גם אותו דבר עליך. אמרו, נעשה להם תוכנית, יאללה, מוזיקה. אחלה חמישי.
בחיים יוצא תימן שם מנהג וגם מסורת כמו עמדו בפני הזמן כביש ראשי ובית קולנוע שנבנו עוד במנדט נוער שרוצה לברוח כדורגל בשבת Zoi, Roshahai, Selun Larovai Gam Tichon Haser Atai, Haas Habai Boali Meob Dekapai, Narodi Lepoto Elai Chiyuchan Matot Gayai, Inum Batsidai חתומות ברידות בחינה גם שירה עם סלסולים ששרדה והיא עודנה משתמרת זה שנים זוהי זוהי ראש ההרי מסלול לרובי גם תיכון חסר עדיין אך סחבה יש אוהל עם עובדי כפיים נערות יפות עיניים la 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 la
חתוכה וחסן בכאן תרבות. אז גם אצלנו יש מזג אוויר, אתה יודע, מדי פעם יש לנו כל מיני תופעות טבע, קוראים כל מיני דברים, הרשת היא, אתה יודע, יש בה עונות משלה, וגם השבוע, אתה יודע, היו אלו שערות, ואחת מהן, אתה תאהב את זה, בטח נתקלת בזה, גם היה פרסום של הסופרת והעיתונאית גלית דיסטל אטבריאן, מקווה ש... אמרתי את השם, השם משפחה שני נכון, וזה קרה בעקבות פוסט שהיא כתבה, שבו היא אומרת, הגבר היהודי האשכנזי יותר אינטליגנטי מ-80% מהאוכלוסייה האנושית. זאת הכותרת הבומבסטית, כאילו בואו נתחיל...
כן, לא, בוא, בוא, זה, זה לא היה, זה, אתה מספר את זה כאילו זה היה סטטוס בין שורה אחת, לא, היא נתנה פה...
נתנה בראש.
נתנה פה מה שנקרא... התחייבות על על מדע ואמפיריות וממש בנתה פה איזושהי תיאוריה גזעית ותמכה בה בצורה
כן, בוא נאמר, נזכיר אולי כמה משפטים, אומרת, המשפט הזה הוא גם עובדה אמפירית, וגם אמת שאסור לכתוב אותה, זאת אומרת, זה גם אמת וגם אמת אסור
להגיד אותה. כן, שזו נקודה דווקא שאני ראיתי, רוצה להתייחס אליה בהמשך, על האמת שאי אפשר לומר אותה, שזה, אתה יודע, זה באיזשהו מקום היום פתח, להגיד דברים נוראים, אז מיד קופצים ואומרים, זה נכון שהיום אנחנו לא יכולים להגיד את זה ואת זה, אז הנה אני אגיד לכם את זה ואת זה, כי אמרתי ש... אתם תרצחו אותי על זה, כן, כמובן מטאפורית, חלילה לא.
עוד כמה משפטים, היא אומרת, פעם אחר פעם, הגבר היהודי האשכנזי מוציא את הציון הכי גבוה באופן עקבי ביותר, במבחנים מסוימים כמובן. הוא משאיר כל קבוצה אנושית אחרת בעולם הרבה מאחוריו. והיא אומרת, מי שאשם בכל זה, תחזיקו מעמד ושימו לב לכביש, כן, הוא היטלר. היטלר לקח את העניין של עליונות הגזע למקומות מאוד בלתי נעימים.
מאוד בלתי נעימים.
אז אף אחד לא מעז לרמוז על שוני שנובע מסיבות גנטיות.
שזה משפט מדהים, שהיטלר לקח את תורת, את העליונות הגזעית למקומות בלתי נעימים.
ממש, היא גם מצטטת אחרי זה מחקר.
באמת לא כל כך נעים.
ממש לא כל כך נעימים. ואחר כך היא גם מדברת על משהו שהוא לא נכון, היא מספרת שבאנגליה הוחלט לכתוב בספרי הלימוד שנערות טרנסיות מקבלות מחזור, זה ממש לא נכון.
כי זה לא מה שכתבו באותו
ספר. זה גם לא ספר, זה מין...
לא משנה, אבל לצורך העניין, אם כבר אנחנו מדברים פה על מדע ואמפיריות, אז גם במקרה הזה דיברו על, לא, דיברו על בדיוק, על טרנסים שהפכו מנשים לגברים.
זה יכולות לקבל מחזור. כן. אוקיי, אז בואו רגע נדבר קודם כל על, על, על מה שנכתב כאן. קודם כל, אתה יודע, הרבה פעמים ממציאים כל מיני מחקרים שאיש לא יודע מאיפה הם ומה הם.
אמפירים.
אמפירים. כן. אחד משמעית אמפירים. אבל אני רציתי להתייחס למשהו אחר. אתה יודע, הרבה פעמים, אנחנו, אני ואתה עושים הרבה פעמים הרצאות. ואחת האקסיומות, אני חושב, הגדולות, כי שוב, אני רוצה להגיד מה שחשוב לי, כשאני מדבר על משהו כזה, הוא כל כך מופרך, אבל... אם אני, חשוב לי למנף אותו כדי להגיד משהו אחר, אז אפשר לדון בזה, ואני חושב שחשוב לדון בזה. אחת האקסיומות קשורה למקום ממנו באו מזרחים ואשכנזים כשהם עלו לארץ. ומשום מה במדינת ישראל יש לכולם מין תפיסה כזאת, כאילו אשכנזים הגיעו משכילים והמזרחים הגיעו פרימיטיביים ונבערים. אבל המציאות עצמה כל כך רחוקה מזה, כל כך רחוקה מזה. וזה מאוד מאוד פשוט, וזה מאוד מאוד פשוט להגיד לאנשים ולנסות לפתוח להם את העיניים שלהם, מה שלא פשוט זה התמודדות אחר כך. אבל נתחיל מזה שאתה יודע, פשוט לספר להם אנשים יקרים, אתם יודעים שהיו מרכזי תרבות תוססים מאוד במרוקו ובעיראק ובמצרים, ומעידך היו כפרים מבודדים מאוד גם במזרח אירופה, גם קצת במערב אירופה, ולמעשה אם כבר מדברים על מחקרים, יש מחקר שבדק את בעצם את ההשכלה של יהודי עיראק מול יהודי פולין ויהודי רומניה בסוף שנות ה-50, והוא מצא שליהודים שעלו מעיראק היה איזשהו, אני לא אגיד יתרון קל, כי זה מאוד מזערי, אבל לצורך העניין זה מעניין, זה מעניין. רק מה שבאמת מעניין זה המבחן, זה שעשו את אותו מבחן כמה שנים אחר כך. וכמה שנים אחר כך כשעשו את המבחן הזה, הם גילו שהקבוצה שעלתה מעיראק הידרדרו קצת לעומת היהודים האשכנזים מפולין ומרומניה ששיפרו את הביצועים שלהם. זאת אומרת, הפערים האלה נוצרו כאן, הם לא נוצרו בארצות שמהם הגענו.
סלח לי שאני אומר את זה, שלומי, אבל אני קצת נבוך בכלל להתעסק בכל השיחה הזאת, ואני חייב להגיד, אני בז גם למחקרים האלה. זאת אומרת, גם מחקרים כאלה שבאים להאדיר ולעליונות גזעית, לצורך העניין, כמו שאתה סיפרת, של עיראקים, על גזעים אחרים, אז זה משהו שיש לי איתו בעיה anyway. גם בכלל, כל השיח הזה של לבוא ולדבר עכשיו על פוסט באמת אחד המזעזעים שקראתי אי פעם, באמת, בלי צחוק.
אבל שוב,
לבוא ולדבר עליו עכשיו בעניין ולהתייחס ברצינות למחקרים, או להפריח אותם, או לאמת אותם, או להגיד, זה לא נכון, זה כן נכון, זה נראה לי הדבר הכי מגוחך שאני יכול להרשות לעצמי לעשות.
נכון, אני מסכים איתך.
זאת אומרת, זה לתת במה לאיזושהי נבזות, לאיזושהי תורת גזע שמסתמכת על כל מיני מחקרים זוועתיים, שאני לא יודע בכלל מי עומד מאחוריהם, זה גם לא מעניין אותי.
נכון.
ולתמוך בהם או להפריך אותם, זה נשמע לי מיותר מאוד.
אני מסכים איתך, זה לא לעיקר של הדברים שרציתי להגיד. אני אגיד בכל זאת, אתה יודע, אנחנו נאבקים בגזענות, ואנחנו מדברים על זה. וכן היה לי חשוב לבוא ולהגיד, לא שיש מחקרים שמפריחים את זה, אלא להסביר למה הגזענות הזאת בכלל קיימת, ואיך היא פעלה בחיים שלנו. והמבחן הזה לכאורה שלא קיים, הוא מבחינתי דרך להצביע על הנקודה הזאת. כי מה שאני זוכר את עצמי, אני יודע שהרבה פעמים ניסו להקטין את מי שאני, או את מה שאני מייצג, על ידי גזענים כאלה ואחרים, מסיבה מאוד מאוד פשוטה, כי כשאנשים רצו להראות שהם מצליחים, הם בעצם ניסו גם להראות את זה דרך זה שאתה פחות טוב. כלומר, חלק משמעותי מהמרכיב ההצלחה שהם רצו בעצם לייחס לעצמם, היה תלוי בזה שהם יראו שאתה לא טוב. כי מה לעשות גזענות, ובין השאר גם מה שקרה כאן בין אשכנזים למזרחים, בין השאר גם התבססה על זה שאיך הם אומרים אנחנו טובים, הם גם יגידו אתה לא טוב. והרבה פעמים חלק גדול בעצם מהתקריות שהיו הכי הכי זכורות לי, היו במקרים כאלה שבהם אנשים שהם גזענים גילו שאתה לא כזה סליחה שאני אומר את זה, קוף כמו שהם חושבים. זאת אומרת, זה היו רגעים ממש מהממים, ואני אומר, זה היה מאוד 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 חזק בשבילי להבין בעצם איך הגזענות משרתת אותם. כי באותו רגע שהם הסתכלו עליך והבינו, רגע, אתה מנגן, אתה מורה, אתה פה, אתה שם, הבינו שאתה לא קוף, אני פתאום ראיתי איך משהו בהם נשבר, איך הזהות העצמית שלהם פתאום הופכת להיות להרבה יותר שבירה. הרבה, כאילו, באותו רגע, הדבר שהם ביססו עליו, את הזהות שלהם נשבר. ומעבר לזה ראיתי איך באותו רגע, סליחה על ההשוואה, כן, אבל הם חשבו שאתה קוף, שנייה אחרי זה הם בעצם הבינו שהם, שהם בעצם היו הקוף. הם היו זה שחשב בצורה שבטית, הם זה שחשבו בצורה גזענית, שהם יותר טובים כי הם ככה והם ככה. והיה לי חשוב להצביע את זה, להצביע על זה, על איך זה עובד, כי כמו שאמרתי, חלק גדול מהגזענות מושתת על זה שאתה תנסה להקטין את זה ששמולך. אתה תנסה לא לתת לו את האמצעים הטובים ביותר להצליח, כי אם הוא יצליח זה... זה קצת יפריע לך עם התיאוריה, זה קצת גם ינגס לך במשאבים, אבל בעיקר, בעיקר זה יפגע לך בזהות העצמית. והיה לי חשוב להגיד שבדיוק כמו שהצביע על, על המחקר הזה, סתם לבוא ולהגיד, זה בדיוק מה שגזענות עושה. גזענות בין השאר תמציא מבחנים, או תכשיל אותך כדי להראות שבמבחן היא קיבלה יותר טוב, כדי בעצם להצדיק את הגזענות הזאת. שוב, לא רק בשביל רווח כלכלי, אלא גם בשביל זהות עצמית. והיה לי חשוב לבוא ולהגיד את זה.
ובמקרה שאלה צריך לומר, שזה משהו שאנחנו היינו אומרים אותו אולי בשורה הראשונה, אז לצורך ההגינות צריך לומר, במקרה הזה מדובר באישה מזרחית.
נכון, נכון, נכון.
זאת אומרת, אתה לא בא ואומר, זה מישהי אישה אשכנזית, אישה אשכנזיה שבאה עכשיו, שרואה בך את הקוף, ואז... אתה הופך את זה והיא מגלה, מדובר באישה מזרחית, זה חשוב להגיד את זה, אני חושב שאסור להתחמק מזה, כי גם האימפקט של הדבר הזה, בהרבה מאוד מקרים, ראיתי אישה מזרחית שכותבת על גברים לבנים, שהם לא חלק בכלל מהמשחק, הם לא עשו פה שום דבר בעניין הזה, ורוב האימפקט והתגובות עסקו בגברים לבנים, במקום באישה מזרחית שדיברה, דיבורים פשיסטים ותמכה בתיאוריות גזע. זאת אומרת, זה גם משהו שצריך להיות על השולחן, כי אני חושב שמבחינתנו, אם זה היה הפוך, אנחנו היינו, אתה יודע, אנחנו צריכים להיות עוגנים בעניין הזה.
פרנף, אני רק אבוא להגיד שאני גם לא סופר את מי שכותב את זה, אני גם סופר את מי שתומכים בו, משתפים את זה, אומרים כן, 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 ובין השאר הקהל הזה היה כמובן יותר מגוון מאותה אישה מזרחית שבאה וכתבה את הפוסט הזה.
זה עדיין, זה לא משנה. אני, עוד פעם, אתה, גם פייסבוק, אתה מתייחס אליו קצת כמו אל מדע מדויק. פייסבוק, אנשים עושים לייקים, אתה יודע, כי הם חביבים את הבן אדם, בהרבה מאוד מקרים הם אפילו לא קוראים את מה שהוא כותב.
כמו שאמרתי, מבחינתי זה נתן לי איזושהי אינדיקציה לדבר על משהו נתן לי איזושהי תנופה לדבר על משהו שבכל מקרה רציתי לדבר עליו. כי כמו שאני תמיד מדגיש, תמיד בני נוער הם מאוד מאוד רגישים. האופן שבו אתה תייצר ציפיות אצל מישהו, וידוע ש... אתה יודע, במקום הראשון, הציפייה שאתה תיתן לילד מסוים, כן, היום אנחנו יכולים לדבר גם על אוכלוסיות אחרות שמצפים מהם ציפיות נמוכות, אם אנחנו מדברים על ערבים או על אתיופים, כדי להשפיע בעצם על המקום שהם יגיעו אליו. ואז, כמובן, להשתמש בזה כאיזה מכשיר, תראה לאיפה אני הגעתי, לאיפה אתה הגעת, זה אומר הכל. אז אני כן חושב שחשוב לדבר על גזענות. זה מכשיר מאוד מאוד משמעותי בחברה, לא רק האנושית, הישראלית ספציפית.
חד משמעית, אבל זה מה שאני אומר, שלומי. אנחנו, אני חושב, אני לא צריך לספר לך את זה. לפחות זו התפיסה שלי. גזענות, כתבו עליה אין ספור ספרים. מה זה גזענות? מאיפה היא מגיעה? למה היא מגיעה? אני מבחינתי יכול לסכם את זה במילה אחת. טמטום. טמטום של הטמטום הזה יש השלכות קשות מאוד בגוף, בנפש, בחיים, ממש ככה, אבל זה טמטום. כדי להיות גזען, כדי להבדיל אדם מאדם בגלל צבע אורו, מוצאו וכו', צריך להיות קודם כל בראש ובראשונה מטומטם. לבוא ולהתייחס לכל הדברים האלה בצורה לוגית, ולחפש היגיון מאחורי הדברים, זה קצת לתת להם איזשהו תוקף שהוא יותר מהטמטום עצמו. אני אומר, אנחנו חייבים להילחם בגזענות, ואנחנו נמשיך להילחם בגזענות, וגזענות תמשיך לצערנו, כי האנושות מטומטמת, ואנשים מטומטמים לא חסרים. זה האמת. אבל אני חייב להגיד לך, שבכל הדבר הזה שקראתי, היו לי שני דברים שעברו לי בראש. אחת מחשבה חצי קומית, שאתה יודע, אני קורא את זה ואני אומר לעצמי, יאללה, אם בגיהנום היה פייסבוק, אז אני בטוח שהיטלר היה משתף את הפוסט הזה עם איזה, אמרתי לכם עם סמיילי קורץ. והדבר השני שאני חייב להגיד, זה שאני מסכים פה עם העניין הזה של נמאס מהפוליטיקלי קורקט. גם לי נמאס מהפוליטיקלי קורקט. אני בעד שכל אחד יגיד, יכתוב את כל הדברים הכי נוראים שיושבים לו בראש. אני מעדיף את הגלוי לעין ולא את הסמוי מהעין. אני מעדיף שאני תומך בזכות של כל אחד ואחת לכתוב בפרסיה ולסמן את עצמו שהוא תומך בתיאוריות גזעניות, בתיאוריות גזע, בעליונות גזית. אני בעד זה. זה עושה לי את החיים הרבה יותר קלים. אני לא צריך להסתבך, אני לא צריך לקרוא דברים אחרים שלו ולהגיד, רגע, זה מורכב, רגע, אנשים הם דבר מורכב, רגע, אולי הוא אומר ככה, אולי השיפוט שלי, הראשוני, הוא מוטה, אולי אני צריך לחשוב על הדברים. פה אין מורכבות. אין מורכבות, יש בו בן אדם שמאמין בעליונות גזית, סבבה, וולקאם, יודע מי אתה, מי את, נעים מאוד, ושלום שלום, ואל תבואי לי בחלום, נגמר הסיפור, אני בעד.
אני מסכים, אבל גם אתה הצבעת על זה שבמקרה הזה זה נעשה כאילו באיזושהי דרך, כאילו כבר אסור להגיד את הדברים האלה, ולכן הם נכונים.
זה בעצם, ככה פותחים היום את הנו, הרי מה אתה אומר, הולכים להרוג אותי על זה, אבל אני בכל זאת אגיד, כאילו את איזה מהלך אמיץ, אני עושה עכשיו מהלך אמיץ. בחיית רבק. הקטע הוא שהטמטום הזה נובע יש לו סאבטקסט אחד ברור ומדויק למה הדברים האלה עולים. מאיפה out of the blue פתאום הגיע לבן אדם לכתוב עכשיו פוסט ארוך עם מחקרים אמפירים עלק על למה הגברים אשכנזים הם האנשים החכמים באוכלוסיית העולם. יש לזה הסבר מאוד ברור. זה ראש הממשלה, היא תומכת נלבת שלו, היא באה להגיד, הנה יש לנו ראש ממשלה אשכנזי שהוא שייך לאוכלוסיית הגברים הכי חכמים בעולם, ומולו מתמודד איזה מזרחי שלא גמר בית ספר, ובשורה התחתונה, כמו שקורה במקרים כאלה בצורה קלאסית, יוצא הפוך על הפוך על הפוך. למה הסטריאוטיפ, כמו שיש אינסוף סטריאוטיפים על מזרחים, הסטריאוטיפ על הקהל, על הבוחרים השמאלנים, כולנו יודעים מי הם השמאלנים, מה הם, מי, עוד פעם, זה סטריאוטיפ,
לכאורה,
כן?
לכאורה.
נכון. ועל מי אנחנו מדברים שאנחנו עם שמאלנים? מדברים על אשכנזים. אז היא בעצם שמה את כל האלה שחושבים בדיוק הפוך ממנה בתור האנשים החכמים, וקוראת לכל המצביעים של ראש הממשלה שלה, שנמצא בסל המצומצם הזה, של 20% מהאוכלוסייה החכמה ביותר באוכלוסיית כדור הארץ, שמה אותם כמטומטמים, לא יודע מה, אתה יודע, זה פשוט
שני דברים, כן, כן.
מסוג הדברים שאני לא מאמין שאני נסחף אליהם.
אוקיי,
מה אני אני אמרתי לך כל
כן,
הזמן?
כן,
אמרתי לך, אני לא רוצה לדבר על זה.
דברים.
הנה, דיברנו על זה ויוצא לי ישן מהאוזניים. לא רוצה לדבר על זה, זה לא שווה.
אני מסיים את האייטם, חכה. שני דברים, אני מסיים אותם. אחד, אם אני נפתלי בנט, אני עכשיו מרים עליך טלפון.
איזה לאט, מה זה? אני ישר אומר לך שני מנדטים.
נשבע לך ואני כבוי. נשבע לך, אני כבוי. אין לי, לא בא לי על זה בכלל לדבר על הדברים. אני לא מאמין שאני מדבר על תיאוריות גזעניות ב-2019 ברדיו.
שתיים. אתה יודע, מהמקום שאנחנו באנו, לא רק חשוב לי להגיד את זה, רק בגלל המקום שבאנו ממנו, או מה שעברנו, אלא גם בגלל שהגזענות עדיין קיימת בחברה שלנו, גם כלפי אוכלוסיות אחרות, יש לנו אחריות לדבר על זה, ולהנחיח את זה, ומדי פעם גם להזהיר, לא לגלגל את זה הלאה. לא לגלגל את זה הלאה. אפילו בשביל הזהירות הזאת, פעם מבחינתי, זה חובה שלנו. נראה לי, אבל שמצינו, נכון? די ברור.
אני מציתי עוד לפני שזה התחיל.
יאללה, מוזיקה. אתה, חסן.
ואלה, אני רגוע, אני לא יודע, אתה התלקת אותי עם הדבר הזה, פעם הבאה אני אקשיב ל...
תקשיב לכל הפנימי.
כן, אני אקשיב לכל הפנימי.
ולא תיגרר לשם. בוא נדבר על משהו אחר, אני מקווה שקצת פחות ירגיז אותך, תמאות, למרות שאני יודע שזה עלול להרגיז אותך, תמאות.
אתה היום בתוכנית של טריגרים לעצבן אותי.
לא ידעתי, לא ידעתי, לא בניתי ככה את
התוכנית. האמת, אני אגיד לך, אני יכול לסבול את רוב התכונות של בני אדם, כי פשוט אתה יודע, אני אומר, אנחנו בני אדם, ויש בנו כל כך הרבה דברים גרועים, וזה בלשון המעטה, כדי להישמע ממלכתי, וזה שאנחנו עכשיו ברדיו, אבל אם יש משהו שמוציא אותי מדעתי, ואני באמת לא מצליח לסבול, זה תמאות. איך זה, איך אומרים תמאות בעברית תקנית?
חמדנות, בצע, אני יודע, אני חושב שהמילה מתימנית, תמה, אני מכיר את המילה מתימנית, לפי דעתי זה מתימנית.
בסדר, אתה אמרת לי מתימנית, זה הפתיע אותי, כי אני כאילו לרגע זה היה לי כל כך, זה כל כך נטמע לי בראש, בשפה, שהייתי בטוח שככה אומרים, ככה אומרים...
אז בוא נגיד למי שלא יודע, תמה אומרים אצלנו למישהו שהוא יותר מדי חמדן, לא מספיק לו אפילו קיבל מה שצריך, לא מספיק רוצה עוד ועוד ועוד ועוד. ולמה נזכרתי בזה? ראיתי סרט לא חדש אמנם, שנקרא The Big Short. זה סרט... שמספר בעצם על מה שקרה בארצות הברית ב-2008.
משבר האשראי.
משבר האשראי, נכון. הבימאי שלו היה אדם מקי, שעכשיו מציא סרט חדש, על ג'ורג' בוש, ובעצם על הממשל שלו, ובעצם בעיקר שמתמגד בדיק צ'ייני, אבל בואו נחזור רגע למכונת הכסף, באנגלית זה נקרא The Big Short. והוא מספר בעצם התגלגלות הבועה.
רגע, 2008 זה ג'ורג' בוש, מי נשיא שם?
לא, לא, היה... מי היה הנשיא? אובמה, אובמה, אובמה היה הנשיא. אובמה היה הנשיא, כן. הוא בעצם מספר את התגלגלות הבועה האמריקאית וההתנפצות שלה. קודם כל, סרט מעולה, צריך לבוא ולהגיד, משחקים שם קריסטיאן בייל, סטיב קארל וריאן גוסלינג, בית ברית אפילו בהופעת אורח נהדרת. ומה שמדהים זה שהסרט מראה לך שאם מישהו בעצם רצה לראות את הסימנים, הוא ראה אותם בבירור. אבל משהו מאוד מאוד הפריע. לראות את הסימנים הזה, וזה היה תמאות. אבל בוא נדבר קצת על הבסיס של מה שהפיל את הכלכלה האמריקאית, וזה רוב האנשים יכולים להגיד משבר המשכנתאות, אבל נסביר את זה קצת יותר. באותם שנים בארצות הברית, הריבית ירדה בעצם, הריבית ירדה...
באופן דרסטי?
באופן מאוד דרסטי, הייתה מאוד מאוד מינימלית. ככה שגם להפקיד כסף בבנק לא שווה, אם כבר עדיף להשקיע אותו בבית. מצד שני, גם אנשים שלא היה להם בית, פתאום התפתו לקנות בתים. אבל זאת מהסיבה הפשוטה, ארצות הברית העבירה חוקים של מקדמה סכום אפס, כלומר, אתה יכול לקנות בית עם אפס מקדמה, אין לך כלום, אתה יכול לקנות בית.
זה כאילו נשמע כמעט good to be true.
זה נכון.
באים ואומרים לך, בוא, הנה, אין לך כלום, בחיים לא חשבת שיהיה לך בית, הנה לך אדוני, אנחנו נותנים לך את כל האפשרויות שיהיה לך בית. עכשיו, מה שחמור פה, אולי תגיע לזה בהמשך, אני לא יודע, אני לא רוצה להרוס לך, אבל... שבאמת לא היו שום תנאים מקדימים לעניין הזה של בוא תיקח בית. זאת אומרת, לא בדקו אותם ברמת האם אתה עובד נכון, כיום. אם נכון. לא מה נכון. מצב ההכנסה שלך בחמש שנים הקרובות, אלא אפילו לא ביקשו להראות לא, תלושים, נכון. תלושי שכר של שלושה חודשים
נכון,
אחרונים.
נכון. עכשיו בוא נסביר את ההיגיון של לקבל מקדמה ממישהו, ובימים אלה, אתה יודע, השוק הישראלי גם מתלבט, האם לקחת מקדמה 10%, 20%, 30%, מקדמה אומרת כמה דברים, מקדמה אומרת דבר כזה, קודם כל הבן אדם חסך, יש לו מוסר עבודה, הוא עבד וחסך. הדבר השני שמקדמה אומרת, הבן אדם יפחד להפסיד את זה, ולכן הוא יעבוד קשה. זה כמובן אלה תנאים שלא התרחשו אז, אבל בוא תקשיב באמת לקטע של התמהות פה. כי כשבן אדם לוקח בית שהוא לא שילם עליו מקדמה, א' לא אכפת לו אחר כך אם הוא יפסיק, כי מקסימום הוא רואה את זה כסחירות, הוא לא מפסיד שום דבר. הדבר השני זה ש... בארצות הברית, אם אתה מפגר בתשלומי המשכנתא ולא מצליח למכור את הבית כדי לשלם, אתה יכול פשוט להחזיר את הבית לבנק, וזהו, נגמר הסיפור, אתה לא חייב יותר כלום. לכאורה, המשבר הזה, שאם למשמש הוא בא, הוא משהו שכל בנקה יכל לראות אותו, נכון? אני עכשיו נותן משכנתאות להרבה אנשים, תנאים מאוד מאוד טובים, אולי חלק מהם לא יצליחו לעמוד בתשלומים, אם לא יצליחו לעמוד בתשלומים, אני אהיה בבעיה. סך הכל על פניו, נראה שיש כאן בעיה מאוד מאוד, מאוד, מאוד נהירה, נכון? לא צריך להיות גאון גדול. אלא שהם חשבו מחשבות גרידיות ביותר, הם חשבו, אוקיי, אם הוא לא יצליח, אני פשוט אמכור את זה למישהו אחר. את הבית אחר כך. אתה יודע מה אפילו יותר גרוע מזה? הם אמרו, אני אמכור את הבית אחר כך ברווח. כי עוד שנתיים הבית יהיה שווה יותר, כלומר, הוא לא יצליח לקנות את הבית? מעולה!
זאת אומרת, באיזשהו אופן, אפילו הייתה משלת לב.
בדיוק, שתהיה חדלות פיראון. כאילו, תראה איזה חזירות. הבן אדם קונה בית, הבנקאים אומרים, רגע, הוא לא ימכור, אין בעיה, שנתיים שילם מסחירות, עוד שנתיים, הוא לא יוכל, ילך לו הבית. אני אמכור אותו ברווח, כי שוק הנדלן רק יעלה. כמובן שהגרידיות הזאת עברה אותם לחלוטין, ואנחנו מדברים פה ממש על הבסיס, כי צריך לבוא ולהגיד, על המשכנתאות האלה יש אגרות חוב, מגובי משכנתאות, אגרות חוב שמבוססות על זה שאתה תחזיר את הכסף, עליהם המציאו כל מיני כלים פיננסיים מסובכים, CDOs, MBT, כל מיני מושגים שהם בעצם חבילות הימורים, על הימורים, על הימורים, על הימורים, וכל זה התבסס על גרידיות, על גרידיות, על גרידיות, על גרידיות. וזה בעצם מה שגרם בעצם להמון אנשים, בעצם לאבד את כל מה שהיה להם. זה קרה ברגע שהריבית התחילה לעלות. זה קרם להרבה בנקים לקרוס. והסרט מציג שהתמהות הזאת גם הביאה למעשים פליליים ביותר, שאף אחד לא נתן להם את הדין, כי לא ניכנס יותר מדי לפרטים, אבל חברות בארצות הברית, ברגע שבעצם התחילו אנשים לא לשלם את המשכנתאות, הדירוג אשראי של כל אגרות החוב והמניות לא ירד, כי הבנקים רצו קודם למכור אותם לפני שהדירוג שלהם יורד, והם עשו שם שיתוף פעולה פלילי מאוד 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 מאוד. וזה די מדהים, אתה יודע, זה סיפור די מדהים, אתה מסתכל על התמהות הזאת, ואני שאלתי את עצמי, אתה יודע, כמו שמציגים את זה בספר, זה נראה, ארצות הברית נראית מקום מאוד 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 גרידי, מאוד גרידי, אנשים רוצים רק לעשות כסף. וברור לי שבכל מקום בעולם יש אנשים כאלה, ואני שאלתי את עצמי, רגע, מה, אני מקווה מאוד, ואני מרגיש שמדינת ישראל לא בנויה, אפילו שעברנו כמה גלים של קפיטליזם וחזירות, שאנחנו לא נהיה בנויים בצורה כזו, שהשוק הישראלי לא יהיה בנוי בצורה כזו.
אנחנו בנויים, אבל אני חושב שזו דוגמה הפוכה מקפיטליזם, אולי זה חזירות, אבל זה בדיוק דוגמה הפוכה מקפיטליזם. אני חושב שהגישה הזאת היא, אתה יודע, זה כאילו קצת קפיטליזם שהתחפש לסוציאליזם. זה כאילו בא ואומר לך, אנחנו מאפשרים לכולם בית, יש לכולם הזדמנות לקבל בית, אפילו שאין לכם. אפילו שאין לכם שום אפשרות, שום דבר שמבטיח את זה שתחזירו לנו את את הדבר הזה. תראה, בארצות הברית מפלה כזאת יכולה לקרות והם יקומו לרגליים תוך 10, 15, 20 שנה, הם יחזרו למוטב. במדינה קטנה כמו מדינת ישראל, אני חושב שמכה כזאת, אני לא יודע אם אתה קם ממנה. זאת אומרת שההסתכלות פה, לדעתי, אני רוצה להאמין ולקוות, היא תמיד לטווח הרבה יותר רחוק, כדי למנוע מצבים כאלה. עכשיו, גם במקום הזה יש פרדוקס של פה מה שנקרא, איך קוראים לזה? שכחתי את המושג הזה שמביאים כסף ראשוני ל... און התחלתי הם קוראים לזה. Mm-hmm. אתה צריך להביא און התחלתי, אז אנחנו באמת מדברים על יש כל מיני בינתיים בגדר הצהרות של כחלון ואחרים שרוצים לעשות את זה 10% און התחלתי ואת כל השאר המדינה תממן. כרגע זה לא עומד על הרבה יותר, על משהו, אני חושב שהאון התחלתי היום צריך להיות בסביבות ה-20%. יש לך מושג רז? אני טועה, 20%, 25% אולי, און התחלתי? לא, לדעתי זה בסביבות ה-20%. ואתה כן, קודם, אמרת, דיונים, קודם כן. אמרת משהו שקצת הפריע לי באוזן, כי אמרת את זה, שבן אדם שיש לו את ה-10% האלה, אז אתה יודע שהוא חסך, הוא רציני, הוא אחראי, אבל בינינו אני אגיד לך שרוב האנשים שיש להם מון התחלתי, הם לא אנשים שחסכו לזה. הם אנשים שהיה להם את היכולת המקדימה להשיג את ההון התחלתי הזה. זאת אומרת, הורים שעוזרים, זאת אומרת, או עוזרים בכסף, או עוזרים בזה שהורים שיש לך איפה לשים את הראש, לפעמים לבד, אם אתה רווק, אם אתה נשוי, אז אתה יודע, יש המון מקרים של זוג, אפילו עם ילדים, שגרים אצל ההורים כמה שנים, אצל אחד ההורים, כמה שנים, עד שהם מצליחים לחסוך להון התחלתי הזה, וזו פריבילגיה קשה. מצד שני, כשאתה רואה את המקרה שקרה בארצות הברית, אתה אומר, רגע, זו אמנם פריבילגיה, אבל אולי זה הפתרון האופטימלי במצב הזה, כי מה אחרת? לתת, לתת לאנשים משהו שהוא לא ביכולתם בעצם, ולגרום למפלה גם שלהם, גם של הכלכלה, של... זאת אומרת, יש פה איזשהו לופ שנורא קשה להבין אותו. אני, זה נורא מבלבל אותי, כי בעצם אתה מדבר פה על אמריקה הקפיטליסטית, החזירית וכל זה, אבל בעצם הם באים פה בהצעה, בעצם הם באו פה בהצעה שהיא, על פניו לפחות, נראית היפר סוציאליסטית, בית לכולם.
כן, רק לכאורה שוב, כי באמת אם אין שם שורת רווח למישהו בסיפור הזה, זה לא היה קורה. אנחנו מדברים על אנשים שסוכני משכנתאות שקיבלו עמלות מאוד גבוהות וקיבלו אותם במקום, בלי בעצם לספר סיכונים, למשל שבית... אתה לא יכול למחזר משכנתה אם הערך של הבית לא עולה בעצם. בלי לספר שמתישהו הריבית בארצות הברית יצמח. בקיצור, דברים שכמובן צריך לשים אותם על הפרק, וכמו שזה נדמה שם, זה קרה בלי שישימו אותם על הפרק בעצם, בלי שינהגו בהגינות ויבססו על זה בעצם כלכלה שלמה. שוב, אני חושב שזה בהחלט מעניין, זה בהחלט מקום לדבר עליו. אנחנו גם דיברנו על מושג בית, גם על בית ממשי הרבה בתוכנית הזאת. אני רק אחמיא, אתה יודע, הסרט גם מאוד מאוד, מאוד מאוד מעולה, אני מאוד אוהב את הקצב שהסרט נעשה, בין השאר קוראים שם דברים מעניינים שהשחקנים פתאום מדברים למצלמה. ממש באיזה 2-3 שניות, אבל חוזרים מהר לסצנה. קטע מאוד מאוד מעניין, ויש שם משפט אחד שמאוד אהבתי. הם מדברים על האמת, איך להגיע לאמת, אנשים לא יודעים את האמת, ואז מצטטים שם אמרה מוושינגטון. האמת היא כמו שירה, ומי לעזאזל לא אפשירה.
אמרת הכל.
אדם צריך בית, מי שלא אז לא. איך הוא עובר הלילות שלו? חרדות מלטפות את קירות הבית. המיטה, הכיסא, השולחן, החלום, העולם שמסביבו. אדם צריך מישהו לדבר איתו. הלבד והזמן הסביבה. אדם צריך דרך שתיקח אותו, איך הוא הולך, הכיוון שלו. קשיים
כן, לא חשבתי שהסופרנוס תהיה חלוצית, רציתי רק להתקרב לקולנוע עד כמה שאפשר. זה מתוך רעיון של יוצר הסדרה, יוצר הסופרנוס, דייוויד צ'ייס, שהיה איתו היום בשער של גלריה, רעיון אמנם מהניו יורק טיימס, אבל בשער של גלריה היום, 20 שנה לסופרנוס. אני חושב שאם יש משהו שהוא די חד משמעי בכל עולם הטלוויזיה, זה שהסופרנוס זה הסדרה הכי טובה שנעשתה אי פעם, למרות שעם אחת משמעיות עוד פעם, יש כל מיני נודניקים כמוך וכמוני שתמיד ישלפו איזה סדרה מהשרוול, אבל בוא נגיד שזאת תהיה התשובה השכיחה ביותר שתשמע אצל רוב האנשים שתשאל אותם על הסדרה הטלוויזיה הכי טובה שנעשתה אי פעם. גם אם היא לא בעינינו אולי מקום ראשון, אז היא לפחות מקום שני, נגיד. אתה מסכים עם זה, לא?
אני גם יכול לשים שלגבי דברים מסוימים, אין ספק שהיא מקום ראשון. זאת אומרת, אם אתה לא מנתח הכל, למשל, ג'יימס גנדולפיני, אני חושב שהוא שחקן הסדרות שהיה הכי, אני לא יכול להגיד, הכי קרוב לכל בן אדם אי פעם ביקום הזה, מתוך הסדרות שצפינו בהם. אני מקווה כאילו, נגיד, מעבר לזה שהייתה סדרה גדולה, גם היו בה אלמנטים שגם כל אחד בפני עצמו היה מדהים, מדהים. זאת אומרת, זו דמות, ג'יימס גנדולפיני יצר דמות מיתית, ממש עם ניואנסים כל כך מדהימים. זאת אומרת, לא מספיק זה סדרה גדולה, היא גם זכתה לשחקן אדיר, והוא גם מדבר על זה ברעיון.
שהייתה לו דרך חטטים לפני כן, לדעתי, לא? כן, עד שהוא הגיע לתפקיד הזה, הוא היה, עשה כל מיני תפקידים, אבל אף פעם לא באמת בלט, הוא אפילו עשה אחים כהן לפני, איך קראו לסרט של אחים כהן, שהוא עשה, האיש שלא היה שם. שזה גם תפקיד משני, אבל תפקיד לא קטן, אבל עדיין הוא לא ממש, בוא נגיד שהוא נהיה טוני סופרנוס, אז
אני זוכר אותו גם מגט שורטי, שהוא שרק שם בריון מזוקן. דרך אגב, שנינו אהבנו את הציטוט נוסף שלו, ששאלו אותו איך בעצם רצית לפרוץ פה, מה הדרך שלך, וזה דרך מדהימה. הוא אומר, תמיד פעלתי לפי הכלל הבא, את 10 הרעיונות הראשונים שעולים במוח צריך לזרוק. זה מה שעשינו. פשוט המשכנו לעבוד עד שהתגבש משהו שמעולם לא ראינו או לא יכולנו לצפות מראש. ומראה לנו בעצם גם הרבה על העשייה, כי זה אומר שאתה גם צריך בעצם לחקור את המדיום שדרכו אתה מתכוון לעבוד.
זאת אומרת, אתה יודע, יש פה משהו מאוד מעניין בעניין הזה של, של החידוש במה שהוא אמר. כי בעצם שאתה אומר למישהו במה אתה רוצה לחדש, אתה קודם כל שואל את עצמך במה אתה רוצה לחדש, ואז אתה שואל את עצמך, רגע, בסיטואציה הזאת והזאת, מה קורה? ברגע שאתה עונה את התשובה הראשונה, כן, התשובה הראשונה שעולה לך בראש, היא צפויה, לא חידשת כלום. השנייה סביר להניח עדיין בגדר הצפויה. כשאתה לוקח 10 תשובות כאלה, וזרוק אותם לפח, ומגיע לתשובה 11, מה קרה בסיטואציה הזאת, אז אתה באמת מצליח לחדש. אתה מצליח גם לצאת, לחדש לעצמך.
בדיוק, זאת אומרת, אתה במדבר שמעולם לא היית בו.
בדיוק, וזה משפט נהדר.
משפט חזק מאוד. לקחנו את 10 רשומים, זרקנו אותם, וצריך להגיד, זה באמת עבד להם, סדרה בלתי צפויה בעליל. כמובן שכשהמראיין שואל אותו, מה הנחתם הלאה, אז הוא אומר, קודם כל אנחנו עשינו בדמויות שהן פגומות מאוד באישיות שלהם, אנחנו לא סתם שמנו בני אדם, אנחנו שמנו בני אדם מנותחים לעומק, זאת אומרת, אומר גם סדרות שנעשו אחר כך לקחו דמויות וחקרו אותה עד הסוף שלהם בעצם.
חד משמעית, חד משמעית. בקטע הזה באמת אין עוררין. מאז הסופרנוס לא קיים גיבור שאין לו איזושהי מגבלה פיזית או נפשית, או לפעמים פיזית ונפשית, וגם באיזשהו מקום הסופרנוס הפך את האנטי גיבור לגיבור האמיתי של, של הטלוויזיה בדורנו. זאת אומרת, אתה יודע, בסופו של דבר הוא אמור להיות ראש של משפחת פשע בניו ג'רזי, אבל שמשפחת פשע מאוד גדולה, אבל כשאתה פוגש אותו אתה רואה שהוא בן אדם עם תסביכים ועם הפרעות פסיכולוגיות, והוא מטופל אצל פסיכולוגית, התקפי זעם כאלה ואחרים, אבל אתה יודע, באופן שהוא מצליח לא להיות קיצ'י, הוא גם מתוק להפליא לעתים תכופות, אז באמת יצר איזשהו משהו שהוא לא היה קודם מהבחינה הזאת של גיבור כזה.
ואתה ציטטת כאן את דיוויד צ'ייס, מדבר על זה שהוא בכלל רצה לעשות סרט, ולפעמים חלק מהפרקים היו עשויים בתור סרט, אז בואו ניתן לו את המחמאה הזאת, הוא עשה סדרה שהיא זוכה לקוות שמעט מהסדרות זוכות לו, ממש מעט מהסדרות זוכות למעמד מיתי של קולנוע, אין הרבה סדרות כאלה, לא משנה כמה סדרות אנחנו
הוא
אוהבים.
הוא אגב מדבר על זה, טוני סופרנוס היה אמור לשחק את טוני סופרנוס,
רוברט
דנירו בקולנוע, זה כבר היה מוכן כקולנוע, וגם זה מדהים, תדע לך את זה ככה לחיים, שאם אתה תכתוב סדרה ותגיש אותה למפיקים, הדבר שאתה הכי צריך לצפות, זה שיגידו לך משהו טיפשי כמו, תשמע, הדברים האלה כבר לא עובדים היום, כי כל הסיפורים הכי גדולים על הסדרות והסרטים הכי גדולים שנעשו אי פעם, תמיד יש את המפיק או את היוצר שיגיד לך, תשמע, הלכנו עם זה לחברת הפקה, הראינו להם את הפיילוט או הראינו להם את התסריט, והם אמרו, תשמעו חבר'ה, זה לא יעבוד, כבר לא עושים דברים כאלה, וזה מה שאמרו לו על הסופרנוס, כבר לא עושים, לא עושים קומדיות, קומדיות על המאפיה יותר, הוא כמובן צוחק על זה, כן.
כך או כך, סדרה גדולה, ללא ספק, ו-20 שנה זה המון זמן. זה המון זמן, ואני עדיין מוצא את עצמי לפעמים מתגעגע והולך לצפות באיזה פרק.
חתוכה, זה טירוף שהדברים פשוט מקבלים תוקף כל כך מובהק של שנים. היום, השנה היה 20 שנה לאלבום של אורן ניל. אני זוכר ששמעתי אותו כשהוא יצא, כשהייתי בתיכון. הדברים האלה מבהילים אותי מאוד. 20 שנה לסופרנוס, יאללה, זה חתיכת נקודת ציון. ומי שלא ראה עדיין הסופרנוס, אז תתנתקו מנטפליקס ותשיגו לעצמכם, תפלסו את הדרך. אגב, לי יש את זה ב-DVD. כן, 4 עונות.
לא בבלו-ריי, תכף יוצא 4K ואתה עם ה-DVD.
לא, לא.
טוב, לפני התוכנית, אני רוצה להגיד מזל טוב. אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים ימי הולדת, וזה לכמה אנשים שהם בני 100 או 200 או סופרים וזה, אבל השבוע היום הולדת לאקטיביסטית מאוד חשובה בעיניי, לדפני ליף, שבעצם התחילה את המחאה, ואפילו שהיה לנו ביקורות על המחאה עצמה, ועל האופן שבו המחאה, בעיניי דפני ליף היא קצת גדולה מכל זה. אני חושב שהיא אחת האקטיביסטיות הכי מעניינות ומרתקות שיש כאן, היא עשתה דרך מדהימה, גם עם הפרויקט שיש לה בדרך הביתה, איזה מין פרויקט חברתי שנדד ברחבי הארץ, והיא בן אדם מדהים בעיניי, ואני רוצה להגיד לה מזל טוב. שוב, לא רק בקטע האישי, אני חושב שכל החברה הישראלית יכולה להסתכל על האישה הזו וללמוד.
וגם בקטע אישי בן אדם מדהים.
וגם בקטע אישי.
בן אדם מקסים ו...
גם בקטע אישי.
חבל על הזמן.
אז מזל טוב לך.
איזה חמוד אתה, יאללה. מזל טוב, דפני.
מזל טוב. אנחנו נגיד תודה לגיא בן וייס, הטכנאי שלנו.
כן, ויש לנו היום מפיק אורח. מפיק אורח.
בוא נעשה את זה.
מפיק על.
נביא מפיקי על שיעשו לנו את התוכנית.
כן, יש לנו מפיק על. זה כאילו על תקן, אתה יודע, דוקטור דרי מתארח.
אתה יודע, כן, הוא יבוא הביתה. מה אתה חושב שהדבר שאני אגיד לאשתו? אתם יודעים מה אני עשיתי היום? היום אני הפקתי את חדוקה וחסן.
אבל למה הוא מדבר לאשתו ברבים?
כי יש להם גם ילד.
אוקיי.
לא יודע אם ילד מבין. אבל נגיד להם, אני היום מפקד חתוקה וחסן.
טוב, איזה בילדאפ. רז חסון, תודה רבה. תבוא יותר. וזהו, הגענו לסופה של התוכנית, חתוקה.
איזה מקום? מקום שבע אתה לוקח?
באיפה?
באיפה? נו, הוא עדיין מתעמם. הוא עדיין מתעמם. חסן מתעמם.
חתוקה, אני פחות מראשות ממשלה לא רץ.
אני מסכים איתך. פחות מזה. אנחנו מעולם לא היינו על פחות מזה.
מה יש?
בתכלס.
פחות מראש ממשלה. שאני אהיה בשל להיות ראש ממשלה, אני אלך לפוליטיקה.
חבר'ה, אחלה סופש.
יאללה, שבת שלום, אחי, שרק נצחק. שבת.